ושוב, כדאי באמת להבין למי אתם פונים, זאת אומרת, אנחנו מהר מאוד מזהים אם זה איזה מייל גנרי ששלחתם עכשיו לעשרות עיתונאים, או שהבנתם מה מעניין אותנו בתור ויינט. כי אני בערוץ שלי, אני לא כותב על גיוסים למשל, אני לא כותב על ענייני תעסוקה, ואני מקבל המון המון הצעות בנושאים האלה, ואני מבין שמי ששלח לי את ההצעות האלה פשוט לא יתעמק, והוא לא מבין למי בדיוק הוא פונה. אותו דבר לגבי הפודקאסט שלנו, יש לנו פודקאסט שבועי שנקרא רפרש, והרבה מהפניות שאני מקבל, אני מבין שהם מאנשים שאף פעם לא האזינו לו. אז מומלץ להאזין לפודקאסט לפני שאתם מבקשים להתארח בו.
אנטי מרקטינג, פודקאסט על שיווק, תוכן ומה שביניהם, עם ליאור ברקן ועדי קנבסקי.
ברוכים הבאים לאנטי מרקטינג, לי קוראים עדי קנבסקי ואיתי מגיש את הפודקאסט הזה ליאור ברקן. הפעם אנחנו בפרק מיוחד שבו נראיין לראשונה שני מרואיינים מאותו תחום. האחד, יניב אביטל, העורך הראשי של אתר גיק טיים. השני, יובל מן, עורך ערוץ דיגיטל של ויינט. לפני שנתחיל בפרק, קודם כל נגיד תודה לחברה משותפת, קוראים לה מאיה סנדרוביץ', היא זו שיזמה את הפרק המיוחד הזה, היא חשבה עליו והיא גם סייעה בהפקתו, אז מאיה, תודה לך. אהלן חבר'ה.
היי.
היי, מה העניינים?
אנחנו מעולה, מה שלומכם?
מצוין.
מצוין.
תודה רבה לכם שאתם הגעתם לפרק הזה ומארחים אותנו, ושנתחיל?
בטח.
אז אולי בתחילת הפרק, כדי שאנשים יזהו את הקולות שלכם, נגיד, או שאני אפנה אליכם בשם שלכם, או שאתם תגידו מי מדבר, ואז כבר אני מניח שבאוזן זה יסתדר להם. למה בחרת דווקא בעיתונות דיגיטלי, יניב?
זה היה ממש במקרה. עבדתי שנים, למעשה מאז הצבא עבדתי בתחום הפרסום, הייתי קופירייטר, מנהל קריאיטיב, אפילו סמנכ"ל קריאיטיב. במשרדים שונים עבדתי, עשיתי את מה שנקרא פרסום אולד סקול, כלומר בילבורדים, טלוויזיה, רדיו, דברים שעשו פעם, ומדמן. כלומר להבדיל מהפרסום היום שאנחנו מכירים שהוא הרבה יותר אדוורדס ופייסבוק. ובאיזשהו שלב עברתי להיות פרילנס. הייתה תקופה מאוד מענה, מאוד נהניתי, מאוד קריאטיבית, אבל אז מישהו הציע לי, אמר לי, היי, תקשיב, אני יודע שבגיק טיים מחפשים מישהו שיכתוב, הוא יודע שאני נורא אוהב גאדג'טים, תמיד הייתי גיק במשך שנים, ונפגשתי עם מורן ויניב המייסדים, והיה קליק די מהיר, ומאז התחלתי לכתוב, ואז דעת לאט גם תפקידי העריכה השונים.
יובל?
תמיד הייתה לי משיכה כלשהי לטכנולוגיה, אבל כמו הרבה דברים בחיים זה קרה די במקרה. עבדתי בתור אחד האורחים של עמוד הבית בוויינט, ולפני 4 שנים בערך פנו אליי וביקשו שאני אעזור לאיזו תקופה בערוץ דיגיטל, היה חסר עורך, ואמרתי, טוב, למה לא? חשבתי שזה יהיה זמני, משהו כמו 2-3, ואחרי 2-3 לא הסכמתי לעזוב. פשוט החלטתי שאני נשאר בתפקיד הזה.
התבצרת שם בשולחן?
כן, משהו כזה, ומאז אני שם, 4 שנים.
אתם רוצים אולי להציג קצת את המדיה שלכם, כי אולי חלק מהמאזינים לא באמת יודעים מה ההבדלים, אז אני מאמין שהרוב כן, אבל בהצגה כזאת קצרה.
אוקיי, אז ויינט, האתר הגדול במדינה, אני מניח שרובם מכירים. ערוץ דיגיטל בוויינט מסקר את תחום הטכנולוגיה, טכנולוגיה צרכנית, רשתות חברתיות, גאדג'טים, בינה מלאכותית וכולי. עם דגש באמת על טכנולוגיה צרכנית, אנחנו פחות מדברים על עולם ההייטק, על תעסוקה בהייטק, על גיוסים, יותר, אני חושב שאנחנו יותר פונים למיינסטרים, זאת אומרת אני מכוון לקהל של ויינט, קהל של ויינט שיכנס לאתר, אולי הוא לא בהכרח יחפש סיפורים טכנולוגיים, אבל אם הוא יראה סיפור טכנולוגי שמעניין אותו, הוא יקרא אותו.
פה יש גם איזשהו טיפ קטן ליחצנים מסתתר מאחורי הדבר הזה שאמרת,
כן, יכול.
ואחר כך אנחנו נרחיב את זה, ויניב?
אני עורך את אתר גיק טיים. גיק טיים הוא אתר הטכנולוגיה וההייטק הגדול בישראל, אחד הראשונים גם. אנחנו קיימים בגלגולים השונים מ-2009, זה התחיל בתור איזשהו בלוג קטן של שני הפאונדרים שלנו, מורן בר ויניב פלדמן, שהתעסקו בעולם של היזמות ופשוט חיפשו מה לקרוא. אמרו, יש טק ראנץ' בעולם, אנחנו רוצים טק ראנץ' בארץ, ולא היה, לא היה כיסוי במדיה המסורתית לתחומים כמו גיוסי און, כלומר כן התייחסו לזה, אבל תמיד מהזווית הכלכלית. לא התייחסו כל כך לעולמות היזמיים, פחות התייחסו לזה מהכיוונים הטכנולוגיים. ואז באמת הם הקימו את גיק טיים, עוד קראו לו בשם אחר אז, ובשנים שאחרי זה לאט לאט נוספו עוד תחומי סיקור, המערכת גדלה. היום אנחנו מגיעים לקרוב בין 700 ל-800 אלף קוראים יוניקים בחודש, שזה מאוד יפה לאתר מתמחה. הקוראים שלנו הם מגיעים מכל העולמות הטכנולוגיה, החל מהמעגלים הקרובים ביותר, המצומצמים ביותר, שזה יזמים, משקיעים, מנהלי אקסלרטורים, ממש הליבה של הסטארט-אפים בארץ, דרך כל עובדי ההייטק, כלומר הייטקיסטים. זה יכול להיות או אנשים שעובדים בחברות טכנולוגיה וסטארט-אפים, גם אם הם במקצועות טכנולוגיים וגם אם לא. וזה גם כולל אנשים שעובדים במקצועות טכנולוגיים, אבל בחברות לא טכנולוגיות, מסורתיות יותר, כמו בנקים למשל. לבסוף יש לנו את המעגל האחרון, שזה למעשה כל מי שאוהב טכנולוגיה בארץ. פה גם אפילו יש לנו חפיפה עם הקהל של ויינט, כלומר מישהו שלאו דווקא יושב כל יום ומחפש רק ענייני טכנולוגיה, אבל מחפש טלפון חדש, מעניין אותו מה קורה עם גוגל, כל מיני הכרזות שקשורות לאפל, כי בסופו של דבר טכנולוגיה זה משהו שמקיף אותנו ביום יום, אז אין מישהו שבאמת מחוסן לגמרי מהעולמות האלו.
בגלל השוני ביניכם, אני רוצה לספר קצת איזשהו סוד קטן מאחורי הקלעים למאזינים שלנו. בהתחלה רצינו לעשות איזשהו עימות ביניכם, זה באמת היה הרעיון מרכזי, לקחת שתי מדיות ולאמת שתי זוויות שונות, ואז גילינו שאתם חברים, שאתם מכירים אחד את השני ומכבדים מאוד אחד את השני, וגם נראה ככה עכשיו בפרק שאנחנו יושבים. אז אני אשמח לדעת מכם, אם אתה עכשיו לוקח את X ו-Y, ו-X ו-Y כביכול יושבים על אותו קהל יעד, או קהל יעד, אבל טיפה שונה, אז הם נלחמים, הם מתחרים. איך נוצרה מין אידיליה כזאת של, אתה ישבת פה, כשאני אומר אתה, אז אני מצביע על יובל, ואנחנו כרגע מתארחים פה אצל יניב והחבר'ה של גיק טיים, אז יניב לפני כן קרא לאחד האנשים שעובד פה, והסתודדתם ודיברתם והכל נפלא. איך זה קורה?
קודם כל, עולם כתבי הטכנולוגיה הוא די קטן ומצומצם, ואנחנו מכירים אחד את השני, נפגשים כל מיני אירועים ומסיבות עיתונאים וכולי, אין איבה גדולה, אני חושב. עם כל זאת, אנחנו גם מתחרים, זאת אומרת, אם אני אראה סקופ שעולה בגיק טיים ולא עלה אצלי, אז כן, אני אתבאס, אבל אנחנו כן עובדים מתוך כבוד הדדי. אני מעריך את גיק טיים ואת מה שהם עושים, אני מקווה שזה הדדי.
תכף נשמע.
כן, אז, ויצא לנו להכיר בכל מיני הזדמנויות, אז כן, יש גם חברויות שחוצות אתרים.
אוקיי.
כן, אז נכון, כמו שיובל אמר, באמת, מעבר לעניין של הערכה הדדית, אני חושב שגם יש הרבה תחומים משיקים שנפגשים בהם במהלך העבודה היומיומית, זה יכול להיות במהלך אירועים שאנחנו נפגשים, מסיבות עיתונאים, השקות של מוצרים שונים, זה דברים שהם ככה מאוד אינטנסיביים, וככה באמת נוצרות, נקרא לזה, קרויות. אני כן יכול להגיד שלמרות שלכאורה זה יכול לקרות בכל תחום, תראו, אנחנו אתר עצמי, אז אנחנו לא בתור חלק ממערכת גדולה, אז אני פחות מכיר את איך זה עובד מבפנים, אבל לפחות מפידבקים שאני מקבל מכתבים, כתבי טכנולוגיה במערכות גדולות, הרבה פעמים אומרים לי שזה סוג של אי בין כל הדסקים השונים, כלומר שיש כל מיני, כמובן בלי שמות, אבל עולם של כתבי רכב, כתבי צרכנות, ששם זה הרבה יותר תחרותי, הרבה יותר אדם לאדם זאב, פחות משתפים פעולה, והוא אמר שבעולמות של הטכנולוגיה זה כן קיים. עזרה, סיוע, כל מיני קבוצות וואטסאפ שלנו.
באמת איך אתם עוזרים אחד לשני? זה עוד לא שמעתי, זה מעניין.
תגיד, מי הדובר של זה וזה, יש לך את המספר אולי? כל דברים כאלה, אנחנו לא מתייעצים על איזה כתבה לכתוב וכולי, אבל אם אתה צריך סיוע מאוד נקודתי, אז יש קבוצה של כתבים שאפשר לעזר בה. ואני חושב שמה שיניב אמר נכון, למרות שגם בעולם החדשות אני מכיר כמה חברויות, זאת אומרת גם כתבים מתחרים בתחום הצבא וביטחון, לפעמים יש שם חברויות, אבל זה נכון שזה עולם קצת יותר יצרי, כי התחרות שם היא יותר משמעותית בתחום החדשות. בתחום הטכנולוגיה אני חושב שהוא טיפה יותר רגוע.
בואו נדבר קצת על עיתונות ועל שיווק והשילוב ביניהם ויחסי ציבור. עד כמה היום בישראל של 2022 יש השפעה באמת לעיתונות סטארט-אפים? עד כמה זה לא נדד ההשפעה הגדולה הזאת לפייסבוק וטוויטר וכאלה? עד כמה המקום שלכם, באופן יחסי כמובן לפני מה שהיה נגיד לפני עשור, לפני 5 שנים, האם זה קטן או שזה גדל או שזה נשאר אותו דבר? איך אתם רואים את ההשפעה שלכם? וגם נשמח כמובן לשמוע דוגמאות אם יש איזשהו סטארט-אפ שצמח בזכותכם, או בלי לציין שמות כזה שחיסלתם כי היה צורך לחסל אותו, כאלה דברים.
אני חושב צריך לזכור שגם לפני 10 שנים כבר היו רשתות חברתיות, וגם כבר היה להם כוח. כמובן הן משתנות כל הזמן, אבל עדיין, כבר לפני 10 שנים, האמצעי תקשורת כבר לא היו בבדידות המזערת שלהם, כמו שהיה לפני 20 שנה נגיד. בכל מקרה, מבחינת ההשפעה, כן, יש השפעה, כי איך שלא הופכים את זה, יש הבדל בין מישהו שכותב בטוויטר שלו, ולא משנה כמה עוקבים יש לו, או בפייסבוק, או בלינקדין, לא משנה כמה השפעה יש לו ברשת חברתית, יש עדיין את העניין הזה של איזושהי חותמת רשמית של אתר תקשורת או אתר גדול שכותב עליך. כלומר, אם כל, גם אם אני לצורך העניין שלי סטארט-אפ וכתבתי עליו ונחשפתי, וגם אם זה מבחינת הכמויות הגעתי לעשרות אלפים, בסופו של דבר אם ויינט כותבים עליי, אז כן יש פה איזושהי פריצה של התקרת זכוכית, וכן איזושהי חותמת רשמית שאין ברשתות החברתיות הרגילות.
יש איזה דוגמאות לסטארט-אפים שבזכות החשיפה או כתבה שלך הפכו למפלצות?
אנחנו במהלך השנים עזרנו, אני מאמין, למאות סטארט-אפים על ידי זה שנתנו להם כיסוי, כמובן לא לכל הסטארט-אפים שהיינו רוצים, מן הסתם זה מגבלות קיימות, אבל עזרנו והפידבקים אחרי זה, אלו שתורכים לכתוב, כי לא כולם, אבל הרבה מאוד פידבקים חיוביים, בזכותכם הגיעו אלינו עובדים, בזכותכם הגיעו אלינו משקיעים, בזכותכם הגיעו אלינו חברות אחרות שרוצות לשתף פעולה. אז מבחינתנו זה איזשהו בונוס, כמובן על המטרה המרכזית שלנו, והיא לחשוף את הסיפור ולתת מקום לחדשנות הזאת.
יובל, אצלכם מניח גם יש לא מעט מקרים של הרמתם סטארט-אפים והשפעתם.
כן, תראה, אני חושב שלא צריך להפריז בערך שכתבות בעיתון או באתר נותנות לסטארט-אפים, בסוף סטארט-אפ לא קם ונופל בגלל כתבה או שתיים בעיתונות, אלא אם כן זה היה משהו מאוד שערורייתי. אני כן יכול לספר שלפני כמה חודשים עשינו כתבה די גדולה על איזה סטארט-אפ מאוד מגניב, ובעקבות זאת המנכ״ל באמת סיפר לי שהטלפון שלו לא הפסיק לצלצל, והזמינו אותו להתראיין בטלוויזיה ובעוד כל מיני מקומות. זה כיף גדול שאפשר ככה, שההשפעה שלך כזאת גדולה, לגמרי.
ואתה מרגיש שההשפעה הזאת היא באותה מידה כמו שהיה נגיד לפני 5 שנים, לפני עשור, או שיש איזושהי נגיסה בכוח?
אני לא חושב שיש כזה שינוי, אני חושב שאנשים עדיין מחפשים את המידע המוצק, את המידע האמין שנבדק על ידי עיתונים ואתרים רציניים כמו ויינט, כמו גיק טיים ואחרים. ברשת יש המון רעש, זאת אומרת אתה לא יודע למי להאמין ולמי לא. בסוף אנשים רוצים לקבל מידע אמין וזה אצלנו.
מעולה. עכשיו נעבור אולי לקטע שסטארטאפיסטים והייטקיסטים שמאזינים לנו ישמחו לשמוע הכי הרבה, וזה איך להגיע אליכם. מהי הדרך הטובה ביותר לפנות אליכם ולעניין אתכם במוצר שלהם, בשירות שלהם, כדי שתחשפו אותם?
קודם כל נתחיל מבחינה טכנית, לא בוואטסאפ, במייל. המייל שלי ושל שאר חברי המערכת שלנו נמצא, הוא זמין, אין פה כל מיני שלבים בדרך, פשוט שולחים לנו מייל ועושים פיץ'. סטארט-אפיסטים אמורים להכיר את זה, בדיוק כמו שהם עושים פיץ' למשקיעים. אותו דבר, לעניין אותנו, קודם כל שנבין מה בדיוק שווה סיפור אצלם, מה בדיוק אמור לעניין את הקהל שלנו. זה יכול להיות מבחינה טכנולוגית, פריצת דרך טכנולוגית, זה יכול להיות מבחינה מוצרית, איזשהו מענה לבעיה כואבת שאנחנו מכירים או שקהל אחר מכיר, אבל משהו שהם הפתרון. זה יכול להיות גם, אם כי אותנו אישית קצת פחות מעניין, אבל זה יכול להיות גם מבחינה כלכלית, גיוס גדול, חוזה גדול, זה גם כן יכול להיות, אבל שוב.
גיוס גדול החל מכמה?
אין אצלנו את הדברים האלו, מעולם לא היה, וגם היום וגם בשיא תקופת הגאות של 2021, כשהיו עפים גיוסים של 100 מיליון, 80 מיליון, ככה בלי למצמץ, אנחנו תמיד נמשיך לכתוב גם אם סטארט-אפ לא גייס כסף. זה נכון שברגע שסטארט-אפ מגייס כסף, זה נותן איזושהי ולידציה, כי זה אומר, אוקיי, בדקו את זה כמה משקיעים, יש פה משהו, אוקיי, יש פה מוצר, יש פה צוות טוב, יש פה משהו, אז זה כבר נותן איזשהו יתרון, אבל מצד שני, מבחינתנו, זה לא החובה. אם יבוא אליי סטארט-אפ עם מוצר מגניב, יזמים או יזמיות עם סיפור מגניב, משהו שבאמת,
מה זה סיפור מגניב?
זה יכול להיות איך הם חשבו על הרעיון. זה יכול להיות איך הם גייסו את העובד הראשון שלהם. זה יכול להיות משהו טכנולוגית. בסופו של דבר, גם נגיע לזה, אני מאמין תכף, אצלנו אין את ההפרדה שקיימת בעיתונות המסורתית של הייטק וטכנולוגיה. זו החלטה מודעת שלקחנו, שאצלנו כתבי הייטק הם כתבי טכנולוגיה. אז מבחינתנו, גם לדבר אלינו בפן הטכנולוגי, זה דרך מצוינת לקחת את ה... להגיע אלינו לתשומת לב שלנו. זה חשוב כי הרבה פעמים יזמים עושים את הטעויות וחושבים, אוקיי, בסדר, פונים לעיתונות, אז נספר להם, נגיד להם שאנחנו עושים AI. ואצלנו מאוד רגישים לדברים האלו, אני משער שגם אצל יובל כבר יש איזשהו סף שהם מבינים, אבל...
הוא צחק עוד לפני שאמרת את זה אפילו, הוא כאילו קרא את המחשבות שלך.
נכון, כן, כי באמת יש אינפלציית יתר בדיוק בבאזוורדס, באינפלציה של שימוש ב-AI, בינה מלאכותית, ראיית מכונה, כל מיני...
מטאוורס.
בדיוק, מטאוורס, כן. אז יש את האינפלציה הזאת.
מטאוורס, משין לרנינג AI, תדחוף את כולם אותו משפט ויש לך...
בדיוק, וזה אגב טיפ לא רק ליזמים, אלא גם ליחצנים. לפחות אצלנו, לא לדבר איתנו. דברו איתנו בתכלס מה זה עושה, אנחנו לבד נבין מה זה, כי לא כל שורה של if בקוד, כן, איזה צירוף של if ו-if ו-if, זה הופך את זה ל-AI. אז חשוב מאוד לזכור את זה, ולכן אם באים אלינו עם סיפור טכנולוגי באמת מעניין, ויצליחו להלהיב אותנו, אז אנחנו לא איזה מערכת גדולה עם כל מיני היררכיות. אם יש משהו מגניב, למחרת או באותו יום זה כבר יהיה, כלומר תהיה כתבה. אז חשוב באמת לזכור את זה, וזה מבחינתנו מה שקובע בסופו של דבר, אם יש סיפור או לא.
יובל?
אוקיי, אז אני מצטרף ליניב, באמת עדיף לפנות במייל ולא בוואטסאפ.
זהו, אז אולי קצת נרחיב על זה, כי הוא אמר את זה כזה בקטנה, והיה לנו איזשהו דיון לפני שהתחלנו את הפרק הזה, אז נשמח שנפתח את זה. יש איזשהו אישו שאני מרגיש שהוא קצת מפריע לכם.
כן, אני אישית, אני לא אוהב את העניין הזה של זליגה בין החיים האישיים לבין החיי העבודה, ובאמת וואטסאפ זה מקום כזה שהגבולות האלה הם מטושטשים, ואתה יכול לקבל גם הודעה מאימא שלך ומשתך, ורגע אחרי זה הודעה שקשורה לעבודה. לפעמים זה תופס אותך כשאתה בכלל עם הילדה שלך בגן שעשועים, לפעמים אתה בחופש, אז אני חושב שכן חשוב לעשות את ההפרדה הזאת ולשלוח עניינים מקצועיים במייל. לפעמים גם וואטסאפ, גם אני חוטא בזה לפעמים, בטח כשיש דברים דחופים, אבל עדיף את ענייני העבודה לשמור במייל, לדעתי.
לזכותך גם יאמר שלמרבית המיילים אתה עונה, לזכותכם לשניכם, כאילו כששולחים לכם...
כן, אני משתדל לענות לכל מי שפונה אליי. ולשאלתך הקודמת, אז באמת כאמור לפנות אלינו במייל, המייל שלי הוא yuval@strudelwine.coil, הוא לא מופיע באתר, אז כדאי שתכירו. ושוב, כדאי באמת להבין למי אתם פונים, זאת אומרת, אנחנו מהר מאוד מזהים אם זה איזה מייל גנרי ששלחתם עכשיו לעשרות עיתונאים, או שהבנתם מה מעניין אותנו בתור ויינט. כי אני בערוץ שלי, אני לא כותב על גיוסים למשל, אני לא כותב על ענייני תעסוקה, ואני מקבל המון המון הצעות בנושאים האלה, ואני מבין שמי ששלח לי את ההצעות האלה פשוט לא יתעמק, והוא לא מבין למי בדיוק הוא פונה. אותו דבר לגבי הפודקאסט שלנו, יש לנו פודקאסט שבועי שנקרא רפרש, והרבה מהפניות שאני מקבל, אני מבין שהם מאנשים שאף פעם לא הזינו לו. אז מומלץ להזין לפודקאסט לפני שאתם מבקשים להתארח בו. עכשיו, מה שמעניין אותנו, שוב, אנחנו פונים למיינסטרים, וויינט זה אתר המיינסטרים, ואנחנו מחפשים דברים שידברו לקהל הרחב. אז דברים שהם B2B בדרך כלל פחות יעניינו אותנו. סטארט-אפ שמצליח להוזיל לחברות את עלויות הענן שלהם, זה... כנראה שזה לא יקרה אצלנו. אז באמת לחפש את הסיפור...
למה אתה צוחק ומפריע לו באמצע הזה? אני מרגיש שאתה חייב להגיד איזה משהו.
לא, אני לגמרי מבין אותו, כלומר אני מקבל את זה מהצד ההפוך, אבל בסופו של דבר זה...
מה זה הצד ההפוך?
שפונים אליי עם דברים שיודעים, יש אפליקציה והיא לקחה לעצמה איזה פרזנטורית, בלי שמות, והיא עכשיו מפרסמת אותנו. זה לא מעניין.
כן. אז נכון, אז אנחנו כן, אותי אישית זה גם לא מעניין הדברים האלה, אני רוצה לדבר על טכנולוגיה מעניינת, אבל טכנולוגיה מעניינת...
שהיא לא ביטובי, שבעיקר
כן,
ביטובי.
שמדברת לצרכנים, זה יכול להיות, לא יודע, איזה רובוט מגניב, או איזה אפליקציה חדשה, דברים כאלה.
פחות מעניין אותך סיפורים אישיים של אנשים ש... כמו שיניב תיאר לפני כן, על איך גייסנו את העובד הראשון וכאלה.
נדיר מאוד שאני אתעסק בדברים כאלה.
התחלת לדבר גם על הפליפ קוין, מה לא לשלוח, ויניב קצת נגע בזה, אתה די הרחבת, אז נשמח לשמוע ממך, כאילו, מה לא כדאי לשלוח לך.
אז קודם כל, כמו שאמרנו קודם, לא בוואטסאפ, ואחרי שעברנו את העניין הטכני, אז פשוט, אני חושב שכל, לא משנה כרגע אם זה יזם או PR, ופה חשוב לי גם להדגיש, PR זה יכול לעזור, זה ממש לא חובה. יח"צ זה ממש לא חובה כדי להגיע אלינו. שוב פעם, יש לנו את המייל, אני קורא כל מייל שמגיע אליי, ואם צריך את העזרה, אנחנו נעזור, לא חובה יחצנים, אוקיי? בלי לפגוע באף אחד מהחברים.
עכשיו, חיסלת חצי מהתעשייה, תודה, מאיה, שמעת? לא צריך אותך יותר.
שוב, צריך להבין, כל מקצוע יש את היתרונות שלו, אבל צריך לזכור שלמשל, יזמים ויזמיות, בטח בתחילת הדרך שלהם, אין להם את הכסף הזה. אז הם עושים הכל. כמו שיושב ה-CTO וכותב קוד לבד, וה-CMO יושב על השיווק ועל המערכות פרסום פרוגרמטי כדי לדאוג שיראו אותם, ולא נותן את זה לאיזה מישהו מתחתיו. אז אותו דבר גם PR. יזמים עושים את זה וזה בסדר, וגם ברור לנו שהם לא משופשפים. אנחנו מאוד לא באים אליהם בתלונות, אנחנו נדע למצוא את הסיפור הזה, אבל רק שיעזרו לנו. אז ברגע שהם, המסר שלהם ברור.
מה זה אומר? אם עכשיו אני מנכ״ל של סטארט-אפ חדש, וליאור ואני גייסנו אתמול $2.5 מיליון לצורך פעילות X, ואין לנו משרד יח"צ, אנחנו פונים אליך, איך בדיוק אתה עוזר, כאילו, מאיפה זה מתחיל?
אז זה ממש ברמה של, מבחינתי, ברגע שיש לך פיץ' טוב, ומן הסתם אם גייסת כסף, אז יש לך פיץ' טוב, תן לי אותו, אוקיי? ובדיוק כמו שהיית גלוי מול המשקיעים, ואמרת להם, יש לנו תחרות א', ב', ג', והיית גלוי מולם שיש קשיים, והיית גלוי בזה שיקח לכם עוד שנה להגיע לשוק, אז אותו דבר אני מצפה שאתה תהיה גלוי איתי, כי ברגע כי שוב, לעשות גוגל, גם אנחנו יורדים לעשות, ולהיכנס לפיצ'בוק או כל מיני אתרים מתמחים ומאגרי מידע אנחנו יכולים לעשות גם, וברגע שאנחנו מגלים את זה אחרי שהתחלנו לעבוד, פה זה כבר מבחינתי איזשהו קו אדום, כי בסופו של דבר הוא כאילו מזלזל בזמן של הכתבים. אז מבחינתנו לעשות פיץ' כמו כל פנייה אחרת שהוא רוצה לעניין מישהו, לתת לנו את הפרטים ומשם אנחנו ניקח את זה. נתחיל לשאול את השאלות שבאמת מעניינות את הקוראים שלנו.
אני רוצה להוסיף משהו למה שאני אמר, אני בהחלט מסכים שלא חייבים יח"צ, אבל אני חושב שבהרבה פעמים יח"צ הוא כן עוזר, הוא משמש כזה חוצץ בין העיתונאי לבין המוסע סיקור. קרה לי לא מעט שעשיתי כתבות עם אנשים שהם לא נעזרו במשרד יח"צ, ולא תמיד זה נגמר טוב, לפעמים זה מוביל לכל מיני טענות, ואני רציתי לקרוא את הכתבה לפני הפרסום, כל הדברים שיח"צ ידע לשים להם סוף מהר מאוד.
כן, אז... חבר'ה, אין דבר כזה לקרוא את הכתבה כן. לפני שהיא מתפרסמת. כן, בואו נגיד את זה כאן. כן.
קרה לי ששלחו לי נגיד סרטון לפרסום, ואחרי זה אמרו לי, אסור לנו לפרסם את הסרטון הזה, תוריד אותו. כל מיני דברים שלא אמורים לקרות כשאתה עובד עם משרד יח"צ מקצועי, מה גם שאני ואנשים כמוני וכמו יניב מכירים את המשרדים האלה, אנחנו כבר יודעים על מי לסמוך, מי מציע לנו סיפור שהוא אמיתי ונבדק, ומי נוטה לשלוח דברים פחות דוקים ואמינים. מצד שני, ברור שלא כל סטארט-אפ יכול להרשות לעצמו יח"צ בשלב הראשון, בטח כשמדובר בסטארט-אפים שאין להם איזה מוצר, נגיד סטארט-אפ בתחום הסייבר, הוא יכול לספק הרבה מידע לאורך זמן לתונאים מהתחום שלו, אבל סטארט-אפ שעוסק אולי בתחום הענן, לא יודע כמה סיפורים הוא יכול למכור לעיתונאים לאורך זמן. אז גם תלוי באיזה תחום הסטארט-אפ הזה עוסק.
בואו נעשה רגע איזשהו משחק קטן לצורך ההקלטה של הפרק הזה, אורך מתחלף. יש לכם עכשיו הזדמנות להתחלף לצורך הפרק הזה, אתה תהיה עורך ויינט, אתה תהיה עורך גיק טיים, אז בואו נתחיל מהטוב, מה אתה אוהב בוויינט?
אני חושב שהגישה שלהם לטכנולוגיה היא באמת מגיעה ממקום שאוהב טכנולוגיה. מרגישים ורואים את זה, ואני יודע שזה לא קל באתר שפונה למיינסטרים. אני בטוח שיש מעל עוד אורחים, ואורחים של האורחים, והומפייג'יסטים, וכל מיני גורמים שמן הסתם ינסו למשוך את זה למה שיותר יקליק, ומה שיביא יותר כניסות, וזה לא קל להגיע לעולמות ולצלול בהם, ואני חושב שוויינט עושים את זה מאוד יפה עם יובל, וכמו שאמרתי, זה קשה. אמרת האורך מתחלף, אז שוב, אני חושב שהייתי ממשיך את המגמה הזאת, וכמה שיותר מנסה כל פעם למתוח את הגבולות עוד, כלומר, אני לא מצפה שהקהל ידע מה זה API ו-SDK ואיך עושים דיפלוי לענן, אבל בסופו של דבר אני כן הייתי מנסה כל פעם ככה לסמן לעצמי עוד איזה נקודה שפעם לא הגיעו אליה במיינסטרים וכן להגיע אליה. לנסות ככה למתוח את הגבולות כדי שכן יבינו גם מבחינת טכנולוגית, גם יחסי כוחות בעולמות הטכנולוגיה וגם את כל מה בדיוק קורה בעולמות של הסטארט-אפים בישראל.
מה אתה משאיר?
אז קודם כל אני מאוד אוהב את גיק טיים, נכנס כל יום לקרוא את גיק טיים ואני מעריך מאוד את העבודה של יניב, אושרי ועידן, שהם כולם מבינים טוב בטכנולוגיה. אני כן אולי הייתי בתור האורך של, שוב, זאת אומרת זה קהל יעד אחר, אז קשה, זאת אומרת זה לא ויינט מול וואלה או משהו כזה. אני כן הייתי אולי בתור אורך גיק טיים הייתי קצת מוריד מהניוז וקצת יותר אולי הולך לכיוון יותר מגזין, יותר להתעמק בדברים גדולים.
למשל?
למשל יותר פרויקטים, למשל יותר כתבות מגזיניות על המטאברס, על בינה מלאכותית, על ווב 3, כל מיני נושאים גדולים שנורא מעסיקים אותנו היום, אז יותר להתעמק בהם. זה הייתי שמח לראות את הכתבים של גיק טיים צוללים לעולמות האלה.
שמע, זה נשמע כאילו הוא רוצה להישאר בתפקיד שלך, זה כמו שנכנסת לתפקיד שלך בוויינט ושם נשארת, אז אחרי הפרק הזה הוא יחליף אותך.
בוא נתחלף.
ומה אתה היית עושה אחרת בוויינט?
אז אמרתי, אני חושב שסך כל הגישה היא בטח בהשוואה גם, אתה יודע, הם לא עובדים לבד, יש עוד אתרי מיינסטרים שיש להם נגיעות בטכנולוגיה, ואני חושב שוויינט עושים את זה בצורה פחות צהובה ופחות קליק ביתית. שוב, כולנו רוצים להכניס קוראים לאתר וזה בסדר, אבל אני חושב שמבחינה הזאת אולי הייתי קצת יותר, אנסה למתוח את הגבול למשהו קצת יותר טכנולוגי, כמו שאמרתי, להבין יותר את מה שעומד מאחורי זה, כלומר נגיד לא לדבר רק על אפליקציות, אלא על כל האקוסיסטם של האפליקציות, או לא לדבר נגיד רק על מה זה אומר מטאברס, זה להגיע יותר, אתם יודעים, על ההבדלים בין מה זה AR, מה זה VR, כלומר ממש להגיע לעולמות קצת יותר טכנולוגיים.
בוא ניגע קצת בעולמות שלך, יניב, שאתה מגיע מהם, שלפני כן היית קופירייטר במשרדים מובילים, ועסקת לא מעט בשיווק. הסטארט-אפים בישראל, חלקם יודעים לעשות סטורי-טלינג נפלא, וגם כן שיווק כתוצאה מכך. מה לדעתך אפשר ללמוד מאיך שהם עושים שיווק, ומה טוב בזה? בוא ניגע בנושא הזה, שזה ה-bread and butter של, בעצם, של הפודקאסט שלנו.
אני חושב שבגדול, אם אנחנו נכנסים לעולמות של מיתוג, כל סטארט-אפ ישראלי פה שמתחיל את דרכו, יש לו בונוס מצוין, יש לו מיתוג מעולה שנקרא סטארט-אפ ניישן. זה משהו שהוא מותג, ישראל משקיעה בו הרבה כסף. כבר בהתחלה הוא יש לו איזושהי נקודת יתרון על פני סטארט-אפ מסלובניה, או סטארט-אפ מפינלנד, או סטארט-אפ במדינות אחרות. אז זה כבר טוב.
איך אפשר למנף את היתרון הזה?
אז הם ממנפים את זה, כלומר, א', ברגע שאתה מגיע זה כבר יוצא החוצה, כלומר, זה כבר יש איזשהו מקום של כבוד שעוזר לך מיתוגית. אותו דבר גם השירות הצבאי, אין מה לעשות, זה אחד היתרונות, אגב לא משנה, גם אם זה לא סטארט-אפ בתחומי הסייבר ובתחומי לצורך העניין אדטק, עדיין יש סטארט-אפים ישראלים יודעים למנף את זה, כלומר יודעים למנף את השירות הצבאי בתור איזשהו יתרון ולהכניס את זה לדנ"א שלהם כשהם באים לספר את הסיפור שלהם. אני חושב שבגדול סטארט-אפים צריכים להוריד קצת את המינון של כשהם מספרים את הסיפור שלהם, אני מתכוון ללקוחות. פחות להדגיש את, נקרא לזה, את הטכנולוגיה נטו, ויותר את הסיפור, את הבעיה שהם פותרים. זה אחת אולי הבעיות הקצת יותר גדולות, שהרבה פעמים סטארט-אפים, לרוב חדשים, מתלהבים מהפתרון שלהם, שלא לומר מאוהבים בפתרון שלהם, במוצר, ושוכחים שבסופו של דבר, רגע, מה הבעיה הגדולה שזה פותר לנו? אני חושב שכל המצב עכשיו שגורם לקרנות להיות יותר קמצניות עם הצ'קים שלהם, גורם גם ליזמיות ויזמים להיות קצת יותר מפוקסים על מה באמת, כלומר מבקשים מהם יותר ערך, ולא רק כן יש לנו טכנולוגיה מגניבה ונמצא אחר כך שוק, כל תנו לנו את הכסף ואז נגדל ונקרא לך אנשי שיווק ואחר כך נחפש את מה שנקרא אצלנו product market fit.
כמו שכבר אמרתי לפני כן, יש לך לא מעט ניסיון בתחום הקודם שלך. נשמח לשמוע את הקישור שאפשר לעשות גם בתחום החדש שלך עם התחום הישן של השיווק וכל מה שקשור לקופירייטינג.
לכאורה אין כל כך קשר בין הדברים, אבל כשמסתכלים על זה לעומק, וזה משהו שגיליתי למעשה רק כשהתחלתי את העבודה השוטפת בתור עורך, זה שיש הרבה מאוד קווי דמיון. גם בתור קופירייטר אתה נדרש הרבה פעמים להיות סטורי טלר, לבוא לספר סיפור, מקבל מה שאצלנו קוראים בריף, מקבל איזשהו מסמך שיווקי עם הרבה מאוד נתונים ומחקרי שוק, ואז אתה צריך לזקק מזה בסופו של דבר איזשהו תוצר פרסומי. זה יכול להיות בנר, זה יכול להיות שלט חוצות, פרסומת בטלוויזיה, אבל בסופו של דבר יש לך זמן מאוד מוגבל ואתה חייב לזקק את המסר. אותו דבר גם עכשיו בתור עורך אנחנו, או בתור כותבי כתבות, אנחנו מקבלים הרבה מאוד נתונים, מקבלים הרבה מאוד שאלות ותשובות, מקבלים הרבה מאוד תובנות שנותנים לנו המרואיינים. אנחנו צריכים בסופו של דבר לייצר מזה איזשהו סיפור מגניב, קצר, כי אף אחד לא אוהב לקרוא הרבה, וזה מגיע כמובן לרמות של מה יהיה כתוב בפוש, מה יהיה כתוב בכותרת, ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים, למשל, כשאני חושב על כותרות, סופר מילים, מנסה להחליף, מוריד, משנה ימינה, שמאלה, עושה כל מיני, אנחנו עושים A-B טסטינג, באמת, בדיוק כמו שהייתי עושה לפני 10 שנים, בתור קופירייטר, שבודקים מה יכול לעבוד, ומקצר עוד את הכותרת, ובמודעה נגיד, אז אותו דבר, ויש הרבה מאוד דברים שדומים גם כאן, גם כשכותבים תוכן, וגם כשעורכים אותו.
יובל, עד כמה לשיקולי רייטינג, יש נדבך מרכזי בהחלטות שלך, אם לפרסם כתבה מסוימת או לא, או שהשיקולים הם גם אחרים?
צריך להגיד, אנחנו כן סופרים ומודדים רייטינג, ואי אפשר להתעלם מזה, אנחנו כבר לא חיים בעידן הפרינט, שאנחנו לא יודעים מי קרה וכמה, אבל זה אף פעם לא השיקול המרכזי שלי. אם אני לוקח סיפור, זה צריך לעניין אותי, קודם כל, צריך קצת לרגש אותי, לגרום לי להסתקרן, ואם זה עניין אותי או את אחד הכתבים שלי, כנראה שזה יעניין עוד אנשים ואנחנו נלך על זה. אבל אני לא חושב שאי פעם העליתי כתבה כי חשבתי שהיא תעבוד טוב ברייטינג, זה לא, אני לא חושב שזאת עיתונאות.
אני יכול דווקא לתת כיוון הפוך שהוא מאוד אקטואלי לכמה רייטינג הוא מאוד חשוב, כלומר הקליקים מאוד חשובים וככה אנחנו נספרים וזה כמובן אף אחד לא מתכחש לזה, אבל יש למשל נושאים שאני יודע שהם מקליקים ואנחנו לא נוגעים בהם. למשל עכשיו יש, המצב כרגע הוא שיש פיתורים בחברות הייטק, בסטארט-אפים, מרכזי פיתוח בינלאומיים של חברות בינלאומיות מצטמצמים, וידיעות כאלו על פיתורים פה, פיתורים שם, צמצומים, סגירת פעילות, מביאים קליקים. אנחנו יודעים את זה. נגענו בזה בזוויות מאוד מסוימות, אבל אנחנו לא במשחק של שאר אתרי הכלכלה, אלו פיתרו ככה, אלו פיתרו ככה, אלו פיתרו ככה, אלו פיתרו ככה, של כל יום פרסום של מין, אני אגיד, כמעט על גבול חגיגה על הדם של ההייטק, בתוך איזושהי שמחה להעיד, כי ערך זה לא באמת נותן, אתה יכול לעשות פעם אחת, לעשות סיכום שבועי, להגיד, השבוע פותרו 100 עובדים. לא צריך באמת כל דבר לא ציפוש, כל דבר כתבה, אנחנו פחות, שוב, כי אותם אתרים למשל לא כתבו על זה כשהם גייסו, כלומר כשהחברות אלו גייסו, כלומר כשחברה מסוימת גייסה 20 עובדים, אף אחד לא כתב על זה, אבל מה, כשהם מפטרים, אז כן כותבים.
הם לא חגגו את ההצלחה, הם חגגים רק את הנפילות.
כשהייתה הצלחה אגב, הרבה פעמים זה מותג בתור הייטקיסטים מעמיקים את הפער, בגלל הייטקיסטים מחירי הדיור עולים, הפער החברתי, כלומר כשכן היה כסף וכן הייתה הצלחה, הייטקיסטים היו אשמים, ועכשיו...
יש כישלון, איזה יופי הם אשמים.
יש לזה גם את הצד השני, זאת אומרת החברות האלה כשהם גייסו וכשהם עשו מסיבות, הם כן שלחו לך הודעה לעיתונות, אבל כשהם פיתרו, הם לא טרחו להודיע לך.
זה נכון לגמרי, אבל בגלל זה אנחנו לא השתתפנו במשחק הזה אז, ואנחנו גם לא נשתתף במשחק הזה היום, וכשכן כתבנו, זה היה מזווית מאוד מסוימת, למשל, כשחברה סוגרת, חברה גדולה סוגרת מרכז פעילות בארץ, זה כן חשוב, כי יש לזה השלכות מעבר, אז כתבנו זה, וראינו כמה קליקים זה מביא. כלומר, ראינו שזה מאוד מעניין את הקהל. אז למרות שזה מכניס הרבה קוראים ומביא הרבה צפיות, אנחנו למשל קיבלנו החלטה שאנחנו לא משתתפים במשחק הזה. שוב פעם, כי זה חלק מהעולמות של הסטארט-אפ, ככה זה עובד. כלומר, גם כשהמצב דבש והכל מעולה, 8 מכל 10 סטארט-אפים נכשלים, אז אין פה איזה ניוז גדול, וחברות שמפטרות עכשיו, חברה שיש לה 440 עובדים ופיתרה 20 עובדים, זה בסדר, כי לפני שנה היא הייתה 100 עובדים. אז אני עדיין לא מבין את הצורך הגדול הזה לחגוג אחרי כל סבב פיתורים שכזה.
כי זה בעצם נועד כדי לייצר כותרת, ואתה לא שם. יובל, התחלת קודם לדבר על איך אפשר לעניין אותך, ואיך אפשר לגרום לך להתרגש, אבל כאילו ישר עברנו לנושא אחר וקצת פספסנו את זה, אז אני אשמח לחזור לזה, כי באמת, איך אפשר לעניין אותך?
אז קודם כל באמת, אני מחפש את הסיפורים היותר שנוגעים לצרכנים, פחות סיפורים שנוגעים, פחות B2B, טכנולוגיה חדשה, פיתוח מעניין, משהו אולי טיפה שונה. אני אתן דוגמה, כתבה שמאוד אהבתי, שהכנתי לפני כמה חודשים, על חשפנו בפעם הראשונה סטארט-אפ בתחום הפודטק, שמייצר סלמון מהצומח. סטארט-אפ ראשון בארץ שעושה את זה. אז זה משהו מדליק, אתה שומע את זה ואתה נדלק. כתבה גדולה על סטארט-אפ שמפתח רובוט, כתבה על חברת Unlimited Robotics שמפתחת רובוט בשם גרי. מגניב, אין הרבה חברות בארץ שמפתחות רובוטים מהסוג הזה. חברה שמפתחת כלבים וירטואליים, מבוססי קריפטו. כתבנו את זה גם לפני כמה חודשים. זה משהו שונה, זה משהו מוזר, זה משהו מעניין. מעניין אותי לדבר עם הבן אדם שהגה את הרעיון הזה ולהבין מה קורה פה, כאילו איזה מגמה חדשה ומעניינת של פיתוחים למטאברס, ל-Web3. אלה הדברים שמעניינים אותי.
ואם אין משהו שונה, זאת אומרת, זה עוד סטארט-אפ שעושה XYZ שאתה כבר רגיל עליו?
אז פחות, אני חייב להודות שאני לא מחפש לכתוב על סטארט-אפים כי ככה. זאת אומרת, אם אני כותב על סטארט-אפ, זה צריך להיות משהו מאוד מעניין. אני לא כותב על כל גיוס, אני לא כותב על גיוסים בכלל, אבל זאת אומרת, אין לי איזה טור שבועי על סטארט-אפים. כשיש סיפור שיעניין אותי, אני אכתוב עליו.
מעולה. ליאור, תרצה לסכם?
בגדול היה רעיון מאוד מאוד מעניין, קיבלנו פה שני זוויות שהן מאוד תואמות וגם קצת שונות בכל מיני נקודות, אז קודם כל אני רציתי להודות לכם על ההשתתפות שלכם בפודקאסט ועל האירוח שלנו כמובן, ניב. מעבר לזה, במידה ויש למאזינים שלנו שאלות, אתם מוזמנים להשאיר לנו בכל אמצעי המדיה והרשתות החברתיות, אנחנו נשמח להעביר אותם הלאה ולתת לכם תשובות בחזרה, וכמובן במידה ויש אנשים נוספים שהייתם שמחים שנראיין, נשמח להביא אותם, תכתבו בתגובות ונהיה בקשר. יאללה חברים, שיהיה לכם יום מעולה. ביי ביי.
תודה רבה שהזנתם. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסקטים. אפשר גם למצוא אותנו ופרטים נוספים על סוכנות השיווק שלנו באתר antimarketing.co.il.